השבוע אנחנו קוראים את פרשס משפוטים. בפרשס זו יש חלק גדול מההלכות היסודיות בחושן המשפוט, והנושא שבה אנחנו עוסקים היום, אחד היסודות הגדולים בדיני שומרים, שיעור שמעצם טבעו מתאים יותר לכולו, כאשר אנחנו לומדים הלכות שומרים, לא כל אחד היה מעיז לומר שיעור כזה בשביל בלבטם בתשע וחצי בלילה באמצע השבוע, אבל אנחנו נשתדל להסביר את הדברים, לפשט אותם, ומכיוון שאני מכיר את הציבור שבא לשיעור הזה, אני סמוך ובטוח שכולם כאחד יוכלו להנות ולהשתשע בדברי תורה. דלת שומרים יש, שומר מכינים, שומר סוחר, הסוחר והשוער. דלת שומרים שהלכותיהם שלושה. שומר מכינים חי בפשיעה בלבד, שומר סוחר והסוחר. יש הנאה להם ויש הנאה לבעלים, ומשום כך החיוב חצוי. חייבים בגני ובעבדה, פטורים מן האונסים. שוער שכל הנאה שלו למשאיל אין כל רווח בעובדה שהוא עושה חסד עם רעהו, ומשום כך הוא חייב גם באונסים. ואף על פי כן גם השוער פטור במצב מסוים ומוגדר. מייסו מכנס מלוך. כל יתר חיוביהם של השומרים למדו מן המקראות בפרשס משפוטים, מלבד הדין של מייסה מכנס מלוך. הלכה הזו חידשו חזל מן הסברה, וחזל ביטאו את הסברה מדוע שואל שמשתמש בבהמה והבהמה מתה מחמת מלאכתה, הוא שאל כלי והכלי נשבר תוך כדי ועל ידי השימוש בו. גם השאול שחי ביונצן פטור. ולמה? לאו לא עקמה בקילטה שאלתי לו. ארבעה מילים. השואל אומר, לא שאלתי את הבהמה כדי שתראה באחו, או שתבלה בעורבה. שאלתי את הבהמה כדי שתעבוד. ומשום כך, הוא פטור במסו מחמס מלוך. אז בקונטרס שלפנינו יש חידוש עצום שכתב תרומס אדשן בכתבים שלו על התוארו, והוא מדייק מלשון המקראות את הדין של מייסה מחמס מלוך הפטור. כי יויצה בדבורוב כותב מדעת את הנפשי אורך השולחון בסימן ריש צדק אף. אבל היום נדלג על הדיוקים האלה, משום שבפשט זבר הגמור חזל אמרו מן הסברה, לאו לא עקמה בקילטה שאלתיהו. ואנחנו נעסוק בחלק הראשון של השיעור בביור הסבורה, מה טעם שואל פטור במייסה מחמס מלוכה. חלק הראשון של השיעור אנחנו נעביר תחת שבטנו בערך כעשרה ספקות וחקרי הלכה שאנחנו מוצאים בדבר הראשון ואחרונים. ספקות שונים לגבי הדין של מייסה מחמס מלוכה, ואנחנו נדון בפתרון הספקות ההלכתיים לפי יסודות הדברים שנסביר בתחילת השיעור. מה פשר הסברה שמייסה מחמס מלוכה פטור אפילו בשוער שחייב בכל יתר האונסים? בביאור הלכה הזו מצינו ארבעה דרכים, שניים מן הראשונים ושניים מן האחרונים. כוסף הרמב״ן, בו במציע צדק ובו מדבייס, וכאן דברי הרמב״ן כותב גם הריטב"א. אומר הרמב״ן, והוא שואל, מה בין מייסה מחמס מלוכה לכל יתר האונסים? והם שואל חייב, אפילו מייסה כדרכו, למה יהיה פטור מייסה מחמס מלוכה? איפכא מסתברא, כך שואל הרמב״ן, ומה אם הוא חייב באונס שלא נגרם כלל על ידו? מייסה כדרכו, מה לך מובס, מה ליהוך, מה ליהוסם, ואף על פי כן השואל חייב, קל וחוימו, כאשר הוא גרם לאונס, זה באמת אונס, אבל זה בכל זאת נגרם על ידו, למה יהיה פטור? כותב הרמב"ן, משום שבכל מייסה מחמס מלוכה יש מרכיב של פשיעה מצד המשיל. המשיל ידע שהשואל מתכוון להעביד את הבהמה, להשתמש בכלי. הוא היה אמור לדעת אם הבהמה יכולה לעבוד או לא. הוא אמור לדעת אם הכלי במצב תקין, או שמה הכלי עלול להישבר תוך כדי ועל ידי המלאכה. ומשום כך יש כאן פשיעה מצד המשיל, ופשיעה סמשיל פותר את השואל מועצים, כך מסביר הרמב״ן. והריטב"א הולך בדרכו של הרמב״ן, והוא מוסיף ומחדש הלכה לפי דבריו. אם ראובן משאיל בהמה לשמעון, הבהמה חלתה ברשותו של שמעון, חלתה והבריאה. שמעון עושה איתה מלאכה וימי סמך מסמלוכה. אומר הרמב״ן, כאן לא נוכל לומר שהמשאיל פשע. כנראה שהיא נחלשה על ידי המחלה ברשות השואל, ומשום כך כאן אין אנחנו פותרים אותו מאחריות בגלל מי סמך מסמלך. זה דרכו של הרמב״ן. הרשב"א מציע פירוש אחר, והרשב"א אומר שאין לחלק בין מי סמך מסמלך ובין בלי, בלי סביר. כאשר אדם משאיל בהמה לחברו, או רכב, או מסור, או כל כלי שהוא, הוא לוקח בחשבון שיש בלי, יש פחת כתוצאה משימוש. ויחד מכן הוא החליט בטוב ליבו להשאיל את שלו לזולתו, והוא מוותר על תשלומי הנזיקין של הבלי, של הפחת. כמו כן אנחנו מניחים שהוא מוותר גם על מי סמך מסמלוך, משום שהוא גם לוקח בחשבון שבהמה עלולה למות מחמת מלאכתה, וכלי עלול להישבר מחמת מלאכתו, כשם שעל מנת כן הוא משאיל והוא מוותר על הבלי, הוא מוותר גם על האפשרות הרחוקה שאולי תמות מחמת מלאכתה. הצד השווה שבין הרמב"ן והרשב"א שיסוד הדין הפטור הוא משום המשאיל, או פשיעת המשאיל, או הוויתור והמחילה שלו. אלה דרכיהם של הרמב"ן והרשב"א. מדברי האחרונים אנחנו מוצאים שני פירושים נוספים של הרמב"ן אפרים ושל הגר"א, של הגאון. הרמב"ן אפרים בהלכה של פרק ד' מציע פירוש מאוד מחודש, מדוע מי סמך מסמלוך פטור, אומר הרמב"ן אפרים. מי סמך מסמלוך ניתן להניח שכל השאר לו בטעות. אם היה יודע שבהמה הזו תמות תוך כדי מלאכתה, הוא לא היה שואל אותה. ולכן השאלה בטלה, כמו מקח טעות, כמו קידושי טעות. ובכל מקח טעות אין מי שהחפץ בידו אלא שואל מחינם בלבד. הוא משכח חייב בפשיע, אבל מי סמך מסמלוך מבטל המפריע את עצם השאלה, וזה שאלה בטורס. אני תמיה על מחנה אפרים, כי כל מי שרמד דין עמק אכתורס וחושב משפט לישלמת בייס, וכך בכל הלכה שבה אנחנו רוצים לבטל חלויס או קניין או קידושים מחמת טעות, זה רק אשר מתברר למפרע שהמקח היה בטעות, שהיה מום, שמי מן הצדדים לא היה מודע לו. אבל דברים מקריים שקורים אחרי הקניין לעולם אינם מבטלים את הקניין למפרע. כאשר אדם קנה פרה, ורגע אחרי שהוא משך את הפרה, תוך כדי המשיכה הפרה מתה, התפגרה. ברור כשמש שהוא לא היה קונה פרה שתמות 5 דקות, עוד טרם מספיק לעבוד איתה. אבל אין המקח בטל, אי אפשר לבטל את המקח. אין הקניין בטל אלא כאשר אנו מניחים בוודאות שסיבת הביטול היה שם בשעת הקניין והקניין היה בטעות. שום דבר שקורה אחר כך איננו משליך למפרע. זה כלל גדול ופשוט. ואם כן, מה פתאום מי סמך מסמלוך? זה שאלה בטורס. אלא אם כן נרכיב את המחנה אפרים על גבי הרמב"ן ואומר, כשם שהרמב"ן אומר שיש גם שיהיה סמך משום שאנחנו מניחים שהמשל ידע או אמור היה לדעת שבהמה הזו לא ראויה לעבודה, שהכלי איננו תקין, עובדה שהוא נשבר תוך כדי המלאכה. אבל אין נראה לי שאפשר לבסס הרמב"ן לומר מקח טעות. הרמב"ן רק בא להסביר את הסברה של חז"ל, עליו לא יתמה בקלסה שאותיו. האם נוכל להניח בוודאות שהיה פגם בכלי? שהיה חיסרון בבהמה, לפעמים גם בהמה בריאה, מי סמך מסמלכתה. גם אנשים לפעמים מתים מחמת מלאכים, מחמת מאמץ. הרמב״ם רק בא להסביר את הסברה שלנו לא יקמה בקרוצה של תיאו, אבל אין כאן מום מוכח שמכוחו נוכל לבטל את המקח, ולכן מה כפריים תמוע בעיניי. מה אומר הגאון? סימן שין מן סיפקות מגילו, בסעיף הראשון סימן שין מן כותב הרמב״ם, וההלכה הזו מקורה בדברי מרדכי, בו ומציע סימן שין עין אב. ראובן לקח הלוואה מגוי 10,000 שקל והפקיד בידו משכון, כי הגוי דרש משכון שיעבוד. המשכון שראובן הפקיד ביד הגוי שווה 20,000 שקל. אומר שמעון לראובן, גם אני צריך הלוואה, האם אתה מסכים שאני אבקש מן הגוי עוד 10,000 שקל ונשעבד את המשכון שלך שבידו, שבלאו הכי כבר בידו? ראובן הסכים. גם שמעון קיבל הלוואה של 10,000 שקל על חשבון המשכון של ראובן שביד הנוכרי. הבית של הגוי נשרף וגם המשכון נשרף, ירד לטמיון. אומר ראובן לשמעון, אתה דינך כשואל, כי אני השאלתי לך את החפץ שלי, את המשכון שהיה ביד הגוי, עשית בו שימוש, כי אתה קיבלת הלוואה ושעבדת את המשכון שלי, ולכן דינך כשואל, שואל חייב באונסן, ואני מבקש שתפצה אותי על המשכון, משום שאתה שואל על המשכון. פוסק מרדכי שהוא פטור מלשלם. מדוע הוא פטור מלשלם? כי השואל חייב באונסן, רק אם האונסן באו מחמס השואל. אבל כאן המשכון בלבך היה ביד הגוי בגלל השיעבוד של ראובן, ולכן האונס לא בא מחמס השואל, ולכן כאן השואל איננו חייב באונסן. טעם נוסף, כותב מרדכי, ובעצם הטעם הנוסף שאני זה אתה עומד לומר, הוא הטעם הראשון ששואל, כמו יתר השואלים, חייבים רק על ידי קניין. ומכיוון שהוא מעולם לא משך את המשכון לרשותו, המשכון היה כבר מונח בביתו של הגוי, הוא לא משך, הוא לא עשה קניין, ולכן הוא לא מתחייב לשואל. נמצא שמרדכי כותב שני טעמים. א', הוא לא קנה משום שלא משך. ב', אינו אונס בו מחמת השואל, אלא מחמת המשאיל, ולכן הוא לא חייב באונסן. פלא גדול בעיניי שהגאון כותב בסעיף קודם ג' בביר הכרוע, שזה הטעם שמייסה מחמס מלאכה פטור, משום שאינו אונס בו מחמת השואל, אינני יודע לו. מייסה מחמס מלאכה, זה בא מחמת השואל. ומלבד זאת, כמה רחוק להסביר דין שכתוב בגמור על פי שיטה מחודשת של אחד הראשון. זה נכון שגם המחבה וגם הרו פסקו כשתסע מרדכי. המחבה בסעיף האחרון בסימן עין בייז, והרמו בסעיף הראשון בסימן שין מן. אבל עדיין זה הלכה מחודשת שאנחנו מוצאים רק בדברי מרדכי, וזה יכול להיות פשר סתומה דגמור שהם בו חוידת תאימה אדום. מכל מקום שני פירושים מדברי הראשונים, הרמב״ן והרשב"א, שני פירושים נוספים מהגר"א והמחנה אפרים. ואני רוצה לומר עכשיו פירוש חמישי, שנר אלה ניוזי. בביור שיטס הרמב״ם שכולם חלקו עליו. כותב הרמב״ם פרק א' מהלכס שאל. כאשר הרמב״ם מביא הלכה הזו של מייסה מחמס מלוכה, הניסוח שאנחנו מוצאים בדברי הרמב״ם מחודש ביותר. וכך כוסב הרמב״ם, וכן השואל בהם המחבר אולי לך בולום הקופלוני ומייסה תחתו ביועיסה הדרך. או שואל בלי למעלו יסבוי ונקרא בבור בשעס המילוי. או ששואל קרדום לפצל בו עצם ונשבר בעת שפיצל בו מחמס הביקוע וכן כל כיועצה בזה פוטו. כותב הרמב״ם שמייסה מחמס מלוכה זה אך ורק אם הבהמה מתה בשעת מלאכתה. הקורדון נשבר בעת הביקוע, הדלי נקרא בשעה שמילא בו מים מן השוקת. הרמב״ם כותב שמסמך מסמלוך וזרק בשעה סמלוך. הרמב״ן והרשבו, אף על פי שנחלקו וכתבו שני דרכים שונות בביאור הדין של מסמך מסמלוך, שניהם הביאו את שיטת הרמב״ם ושניהם דחו את דבריו, ושניהם כותבים מה פתאום בשעה סמלכתו. בגמור אנחנו לא מוצאים את הדין הזה. כל מה שאנחנו מוצאים בגמור הזה מסו, מה חמאס מלוכר? ולא כתוב בשעס מלוכר. מה פתאום הרמב״ם מחדש כאן שצריך דווקא בשעס מלוכר כדי לפתור? המגיד משנה, נאמן ביסוי של הרמב״ם, והרבה פעמים ציטטתי מה שכותב הרדב"ז פעמיים בתשובה של הרדב"ז, שמקור רבסינו ראשונים, אין מי שמוסמך לפרש את דברי הרמב"ם יותר מהמגיד משנה, כך כותב הרדב"ז. הוא היה בקי בתור הרמב"ם יותר מכל יתר הראשונים, והם מוסמך כמותו. וכאן אפילו המגיד משנה נוטש את הרמב"ם, והוא כותב שכבר חלקו עליו רבסינו הרמב"ן והרשב"א, והרמב"ם לא צודק. הרמב״ם בטח פונה ליד ימינו בצד השני לכסף משנה, מה יש לך לומר? כסף משנה מצטט את הריבש, כותב הריבש בסימן טוב חוף ג' לבארת שיטס הרמב״ם. אומר הריבש, הרמב״ם לא חולק מחלוקת יסודית על שער הראשונים, הרמב״ם רק כותב הלכה פרקטית, איך אפשר לקבוע אם הבאים הם איזה מחמס מלוכה או לא. למיתור של דבר, הדרך היחידה שאפשר לקבוע זאת זה רק במכון לרפואה משפטית. נצטרך להביא את הבהמה לאבו כביר, ושם שיעשו ניתוח פוסט מורטם, ניתוח לאחר המוות. הדרך היחידה שאפשר לקבוע, כשבהמה פתאום נופלת מתה, למה היא מתה, אם זה מחמס מלוך או לא. ולכן כותב הריבה, שהרמב״ם כותב סברה פרקטית, מנסח על הישר. מה שורש הדין? מה יסוד הדין של מי זה מחמס מלוך? איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת כשבהמה מתה אם זה מחמס מלוך או לא? ולכן, אם היא מתה תוך כדי מלאכתה, סביר, התזמון, העיתוי, אומר שסביר להניח שהיא מתה מחמת מלאכתה, הלאה היא לא מתה לפני ולא אחרי, אלא בשעה מלאכתה. כך כותב הריבש. ואף על פי כן גם הריבש כותב, הכסף משנה מסתפק בציטוט לשונו, ועדיין אין דבריו מחוברים וכבר חלקו עליו רבסינו הרמב״ן והרשב"א. אז הרמב״ם נמתש על ידי המגיד משנה, על ידי הכסף משנה, וחלקו עליו הראשון. ואי לדידי תליא, אני הייתי אומר שהרמב״ם פירש את שורש הסברה בדרך שונה לחלוטין מהרמב״ן והרשב"א, ודבריו כלורין לעיניים. כך אני הייתי אומר. אז הרבה פעמים אני מתנצל ואני אומר, אילו הייתי לפני 800 שנה, כך אני הייתי אומר. וגם היום אני מרגיש שאני צריך לומר את זה, כי הרמב״ן והרשב"א אומרים מה שאומרים, בעקבותיהם, אנחנו מוצאים את המחנפיים ואת הגרו, ואף אחד לא מוצא פשע בדברי הרמב״ם, ואני חושב שאני הייתי מפרש את הרמב״ם בבהירות גדולה, ורואה אור גדול בדבריו. הרמב״ם מפרש בדרך שונה את כל עצם הסברה, שלם לא יקמה בקילסי שלטיר. כלמיתו של דבר, מלבד שני פירושי האחרונים שהם רחוקים ביותר, יש דויכת מסוים גם בדברי הרמב״ן והרש"ב. שהרי הנטייה שלי תמיד ללמוד, וכך אני משתדל ללמד את תלמידיי, לפרש את דברי חז"ל בפשטותם. גם לפי הרמב״ן וגם לפי הרש"ב. כשהשואל אומר, לאו לא איקמה בקילסה שאלתיהו, אין כאן סברה בעצם. אלה דברים שהשואל מטיח במשאים. אתה ידעת שאני מתכוון לעבוד עם הבהימה, ומשום כך, מה? או שפשעת, כשלא אמרת לי שהבהימה איננה ראויה למלאכתה, למה נתת לי דבר שאינו ראוי? וכאשר השואל אומר לאו לא איקמה בקילסה שאלתיהו, אין בעצם מילים אלה סברה לפתור אותו, אלא אלה דברים שהוא מטיח במשאיל, ולכן המשאיל פשע כאשר הוא נתן לי בהמה לא חזקה, כלי לא תקין, ולפי הרשב"א גם אנו אומרים שמן הסתם המשאיל ויתר מראש, משום שהוא יודע שהשואל נער לא איקמה בקילסה שאלתיהו. הרמב״ם פירש לו, סברה זו לכשעצמה יש בה כדי לפתור את השואל, לא משום המשהו. המשהו לא פשע, ומן הסתם גם לא ויתר, משום המשהו תמיד מוותר על פחת ועל בלאי, כאלה נגזרים בהכרח בעצם השאלה. אבל זה רק פעם מאלף שבהמה מתה תוך כדי מלאכתה. בהמה עובדת, לא יודע, 10 שנה, 15 שנה, 20 שנה, בכל יום ויום. ולמה להניח שהמשיר בהמה לחברו ויתר מראש במקרה שהבהמה תמות מחמת מלאכתה? הלא הוא יוצא מהנחה ששואל חי בוינסין, מה פתאום להניח שהוא ויתר? ולכן אני רואה דויכת מסוים גם ברמב"ן וגם ברשב"א. ואני רוצה להציע שני דרכים בביור סברה הזו בדעת הרמב"ם. שני דרכים שקרובים זה לזה אבל שונים זה מזה. ולפי שני הדרכים, כאשר חז"ל אומרים לה, לא איקמה בקירזה שאותיו, זה סברה עצמית. סברה בעצם שמחמתה השואל פטור על מייסר מחמס מלוכה בלי קשר למשהו, בלי פשיעת המשהו ובלי ויתורו של המשהו. למה שואל חי באוינסן? איך אנחנו מבינים את ההלכה הזו? אוינס רחמון הפטרי, מה פתאום שואל חי באוינס? שאלה הזו שואל הרשב"א בו מציע דף ל"ו. בו מציע ל"ו ואנחנו מוצאים סברה בדברי הגמרא. הלשון הזה שגור מאוד בפי הבריות, אבל היא מופיעה רק פעם אחת בכל השס, רק בו מציע ל"ו בבבלי. מלאך המובס מלי הוכה מלי הוסה. וזה במסגרת הסוגיה של תחילו סוי בפשיעה וסוי פוי באוינס, שואל הרשב"א, אם מלאך המובס מלי הוכה מלי הוסה, למה השואל חייב במייסר כדרכו? מה זה קשור לשואל? מה זה קשור לשואל? השואל בהמה במייסר כדרכו חייב באוינסם, אבל מלאך המובס מלי הוכה מלי הוסה, כותב הרשב"א, אוי כמו רחמונה ברשוסי. שואל חייב באוינסם משום שכל הנוע שלוי, מכיוון שכל השם שלוי הוא כמו לא עיוור. מי שלווה כסף על מנת להשקיע, כסף ירד לטמיון, אוי נסגור. האם הלא יביא על ילדתו שהוא פטור מלשלם? אתה קנית את הכסף, אתה צריך להחזיר לי כסף אחר. ולכן אתה התחייבת להחזיר לי הלוואה. מה זה משנה לי מה קרה מהכסף שלך? להביא את מיל ולא היצוע ניתנו, אתה צריך לפרוע את החוב. אומר הרשב"א, זה גם הגדר של שואל. אוי כמרחמונה ברשוסי. שער השואלים הם פטורים מן האוינסם, כי אוינס רחמונה פטרה. אבל השואל, מכיוון שכל הנוע שלוי, הוא קנה את הדבר לשימוש, ומשוכח חייב אוינסם. עכשיו, הקניין של שואל איננו קניין גמור. לגבי חיוב בחוירו, לגבי חומץ ופסח, פעמיים בשס למדנו שער הצחיר אצלו קניה. בו מציע פה פסוחם דבוב, ובו נזור דף י"ד, לגבי שביסס בהמטוי, אבל לגבי דין היוינסם, לגבי תשלומן, אוי כמה רחמונה ברשוסה. כי השואל יש לו בכל זאת זכות בגוף החפץ, כל הנוע שלו, הוא קנה את זכות השימוש, תמורת זכות השימוש, הוא מתחייב לשלם אוינסם. אני אומר בביאוש את הרמב"ם, לאו לאויקמה בקילסה שאלתיו, וכאשר אויקמה רחמונה בשוסי, כאשר לי יש זכות השימוש, זכות השימוש כולל כל פחת שנובע מהשימוש, זה שלי תמורת זכות השימוש שאני קניתי, התחייבתי בתמורה לשלם אוינסם. אבל כל פחת שנובע באופן טבעי מן השימוש זה קנייני, זה מה שאני קניתי, שלי הוא. ולכן הוא אומר, מי שמח נסמלוכה, שלי מייס, על זה אני לא צריך לשלם. תמורת הזכות שאני קניתי בגוף הבהמה, התחייבתי לשלם. במה אני משלם? לא דמי שימוש, אלא אוינסם. אבל כאשר מי שמח נסמלוכה, זה שייך לזכות שאני קניתי. אם הבהמה שלי לגבי השימוש, הוא גם שלי לגבי תוצאות השימוש, ומה שקורה על ידי השימוש. זה מה שנתת לי, ואני התחייבתי בתמורה לשלם אוינסם, שאינם תוצאה מהשימוש. כך הרמב״ם פירש את פשטות הסברה, עליו לא הוקמה בקילסה שאלתיו. אני שאלתי את הבהמה להשתמש, ולכן השימוש, וכל אשר קורה על ידו שלי הוא. זה מה שנתת לי, זה הזכות שלי, ותמורת הזכות הזו אני התחייבתי לשלם אחרי האינסן, אבל רק אינסן שאינם נובעים מן השימוש. כשם שהבלאי הוא שלי, הפחת הוא שלי, לא משום שאתה ויתרת, אלא משום שזה מה שקיבלת. זה המהות של שאלה. כך גם מייסן מכנס מלוך. לא משום שאנחנו תורים שהמשיל ויתר, ולא משום שהמשיל פשע, אלא שום זה עצם גדר השואל. שואל חייב באונסן משום שאוריק מרחמונה ואושום סי, משום שהוא קנה את זכות השימוש. מה שכלול בזכות השימוש, שכל פחת והפסד שנובע מן השימוש, את זה השואל קנה וזה שלו. תמורת זכות זו הוא התחייב לשלם באונסן, אבל אונסן שאינם נובעים מן השימוש. כך הרם בפרשתים שמסמך עצמו. ולפי הפירוש הזה יש סברה גדולה ויסודית לומר שהוא פטור רק כאשר ההפסד קרה בשעת השימוש. כי כאשר הוא משתמש בו, בשלו הוא משתמש. מה שקרה אחר כך, אין בו פטור של מייסר מכנס מלוך. זה דרך אחת. דרך נוספת שקרובה לדרך הראשון, באיזה מבחן היא קרובה לדרך הראשונה, גם לפי ההדגשה היתרה, גם לפי הדרך השנייה שאומר, לאו לא עקמה בקלסה שלטיו, זה סברה מצד עצמה, לא משום משהו שקשור למשהו, לא פשיע עשה משהו, לא ויתור של המשהו, אלא עצם הסברה של לאו לא עקמה בקלסה שלטיו. למה שרחי בוינצן? משום שכל הנוע שלו. אבל כאשר הבהמה מתה תוך כדי מלאכתה, והכלי נשבר תוך כדי השימוש בו, יש כאן חסר בכל הנוע שלו. אני הייתי אמור לעבוד עם בהמה, עם כלי, תמורת הנאה זו של השימוש בו, אני מתחייב לשלם אונסן. אבל כאשר הבהמה מתה והכלי נשבר תוך כדי השימוש, יצאתי נפסד, לא קיבלתי את מה שהייתי אמור לקבל. ולכן לפחות האונס של מייסר מכנס מלוך אין השואל חייב לשלם. משום שההיגיון הבסיסי של חיוב השואל הוא, אני מקבל זכות יתר ואני מתחייב התחייבות יתרה. זכות היתר הוא השימוש. תמורת השימוש אני מתחייב לשלם גם אונסן. אבל כאשר האונס קורה בשעת השימוש, נמצא שזה לא בדיוק כל הנוע שלו. הוא לא מצא את ההנאה שלו. הם תוך כדי השימוש, הבהמה מתה, והכלי נשבר. ולכן אמרו חז"ל ברוי חבדתו, באונס בינתם לא סביר שיהיה חייב לשלם באונס, כאשר האונס הזה סותר את כל הנוע שלו. הוא מתחייב באונס משום שכל הנוע שלו, אבל כאשר האונס סותר את כל הנוע שלו, תוך כדי מלאכתו הבהמה מתה, על האונס כזה הוא איננו חייב. הצד השווה שבין שתי הדרכים, הרמב״ם פירש את לשון חז"ל במלוא פשטותו. לאו לא עקמא בקלסא שלטיו, ולכן הוא לא חייב באונס של מייסר מכנס מלוך. לא משום שהמשל פשע, או משום שהמשל ויתר. כך נראה, אני עשיתי, כך אני הייתי מפרש את שיטת הרמב״ם ודרכו של הרמב״ם בהבנת סבור עשה גמור לרב לא עקמא בקלסא שלטיו, ומשום כך לפי שני הדרכים שמענו, יש היגיון מאוד בסיסי לומר שמייסר מכנס מלוך הפטור רק כאשר זה מייסר תוך כדי מלאכתה בשעת המלוך ולא כשהשלים את מלאכתו וזה מת אחר. כדרכם של הספרות בדיני מומנס, אני יודע שאפשר להתווכח ולומר, בפרט לדרכנו השנייה, אז למה הוא חייב עם זמייס? עוד לפני שתחיל לעבוד איתה. אז ודאי לא כל הנוע שלו. לא מטריד אותי. לא מטריד אותי. כי תמיד יש בדין המומנס את היסוד של הישבו מידוי סייר. כאשר מדובר באונס שלא קשור למלוכה, בין לפני, בין אחרי. זה הדין של אונסן. זה הדין של אונסן. חייב אונסן. אבל כאשר האונס קשור למלאכה, והאונס מגרה את המלאכה, אז אמרו חזר את הסברה שלאו לא עקמא בקלסא שלטיו, ולכן מצד עצם מהות חייב השואל הוא איננו חייב על אונסן הנובעים מתוך מלאכתו, או עצם שקרו בשעס מלאכתו, כך אני מפרש את שיטה שרה. ונמצא שיש לנו כמה דרכים באבונס הפטור של מי סמך מסמלוכה. הרמב"ן הרעש בו, הגון והמחנה אפרים, ובעוני כתלמיד אדם לפני רבי סבקרקע, שני דרכי אבונס שהייתי מציע בדברי הרמב"ם, ולפיהם מצאנו פיסרוי לשיטה שרם של מי סמך מסמלוכה זה רק, אם זה קרה תוך כדי מלאכתה, ולא במנותק מן המלוכה, כך מלאני הזדהיתי לפרש את דברי הרמב"ם. אז הרב קורצטאג שואל, אם זה מייס לאחר מלאכה היום, אבל הוא ציפה לעשות מלאכה גם מחר, כן? לפני רגע קט שאלתי שאלה עוד יותר גדולה, ואם היא מתה עוד לפני שהתחיל את מלאכתו, ונמצא שלא קיבל כלום. אף על פי כן, אמרתי לפני שני הדרכים, אני חושב, תמיד יש יסוד במומן של הישבו מילוי סיים. כאשר האונס לא קשור למלאכה, זה הדין השואל. אונס יכול לקרות בכל רגע. גם הרמב"ם יודע שיש מצב של מייס תוך כדי מלאכתוי, והוא חייב לשלם. למשל, הוא עובד עם בהימה, ויש פגיעת ברק. ברק מן השמיים פגע בבהימה והיא מתה. זה לא מייס המחמס מלוכה. הרמב"ם לא מתעלם מלושן חז"ל מייס המחמס מלוכה. הוא רק מוסיף, רק תוך כדי מלאכתה. אבל ברור שמי זה מחמס מלוכה. אם האונס לא קשור למלוכה, זה התחייבות שלו. שואל את חייב באונסן. ולפעמים האונס לא מאפשר לו לעשות מלאכה, ואף על פי כן הוא חייב. ואף על פי כן אני אומר, יש סברה יסודית לומר, אם מי זה מחמס מלוכה, הוא פטור, והרמב"ם סבור תוך כדי מלאכתו, ולא כשתעשה ריבש. כי רק אז ניתן להניח קרוב לוודאי שזה מייס מחמס מלוכה לא. לפי שני דרכי הביאור שאמרתי, זה הסברה המהותית. אז עוד פעם, דרך ראשונה, אני קניתי זכות לעבוד עם הבהימה, וכלול בזכות השימוש גם התוצאות של השימוש. זה לא ייתכן שיש לי זכות להשתמש, ואם קורה משהו אני צריך לשלם, אם כן, אז זה לא שלי, אז זה לא שלי. והרשב"א הרי מסביר ששואל חי באונסן משום ששלו הוא בשעת השימוש. ולכן, כאשר קניתי זכות להשתמש, זכות הזו כוללת את כל ההפסד שנובע מהשימוש. על זה אני לא אמור לשלם. על זה אני כבר שילמתי כשהתחייבתי לשלם אונסן אחרים. את זה אני קניתי. דרך שנייה, לא נוכל לומר כל הנוע שלו, כאשר תוך כדי מלאכתו הדבר נשבר או מת, ואם כן, הוא לא בדיוק קיבל את זכות השימוש. אבל, אם זה מת לפני השימוש, במנותק מהשימוש, זה חיוב אונס. חיוב אונס תקף גם כאשר כתוצאה מן האונס, בסופו של דבר נבצר ממנו להשתמש בו. אף על פי כן, זה חיוב אונס. אז אלה דבריי בביאור שיטת הרמב"ם. עכשיו אנחנו מתחילים לדון בספקות שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים והאחרונים. אז מקצת השאלות עתיקות עד למאוד, מקצתה מודרניות בהחלט שאבותינו לא שערו. ואנחנו נדון ב-10 או 11 או ב-12 ספקות ככל שיספיק הזמן. נתחיל מן הראשונים. נחלקו הרמה והראש. אבל עוד טרם נאמר במה נחלקו הרמה והראש. דוגמאות מן הגמורה. מה זה מי סמך מסמלוכה? הדוגמה הקלאסית זה מי סמך מסמלוכה. שאל בהימה, הבהימה חורשת או נושאת בעול, ותוך כדי עבודה היא נחלשה ומתה. זה עד מי סמך מסמלוכה פטור. בגמורה מסופר סיפור על חתול ועכברים. היה לרובן מכת עכברים בבית. הוא שאל חתול משמעון. חתול קרבי מומחה להריגת עכברים. קרה אסון והעכברים הרגו את החתול. דבר משונה, שני פירושים יש בראשונים, איך זה קרה? לפי פירוש אחד, עכברים ראה שחתול הגיע לשכונה, פיתחו איזה אסטרטגיית מלחמה, חברו עליו כולם ביחד, התנפלו עליו והרגו. סיפור מעניין. אולי זה היה חולדות, לא בדיוק הדברים, אני לא יודע. אבל כך קרה. לפי פירוש שני, החיתול טרף ואכל כל כך הרבה עכברים, עד שהבטן שלו התפוצץ והוא מת מאכילת העכברים. הגזים. הגזים ומת. לפי שני הפירושים, כתוב, זמק זמק מסמלוכה, והוא פתור. נשאל הרמה, רבינו הרמה, מן הראשון. אדם שאל לאמא, הוליכה בדרך, שודדים או חיות טרפוהו או שדדוהו וגנבו את הבהמה או שחיות הרגוהו. האם זה מסמך סמלוכה או לא? אומר הרמה, מסמך מסמלוכה, פטור. הראש חולט. הראש אומר, חייב. האם זה פטור מסמך סמלוכה? אומר השח, חייב. למה? כי השח פוסק כמו הרבה. מייסה מקנס המלוך הזה רק כשיש המשיל, אבל כאן המשיל לא פשר. הבהמה הייתה ראויה למלאכה, זה מזל הרע שלך ששודדים גנבוה, שחיות טרפוה. גם בהמה שראויה למלאכה לא אמורה להילחם באריות ונמרים, ולכן אין כאן פשיעה מצד המשיל, ולכן אומר השח חייב, אבל הראש לא סבור כמו הרמב"ם. הראש נותן הסבר אחר. והראש אומר, מי שמח מסמלוך זה רק כאשר יש זיקה בין המלאכה או בין המוות. בהמה עבדה, נתייגעה, התמודדה, זה מי שמח מסמלוך. אבל כאשר אין כל זיקה בין המוות והמלאכה, זה כמו שער עצם. מקודם הזכרתי פגיעת ברק. לדעת הראש אין בין נמר או גנב או ברק. מה זה קשור למלאכה? גנבים יש בכל מקום. אומר רבי יוסף, ומה דעת הרמה? הרמה סבור בתוך העיר, הם שודדים, בתוך העיר, הם חיות. ולכן כן יש קשר וזיקה בין ההחלטה שלך בדרך שאתה החלטת לעבוד עם הבהמה והאונס שקרה. בגלל שהולכת את הבהמה מחוץ לעיר, שם יש יותר סכנה לשודדים ולחיות, ולכן זה מי זמח מסמלוכה והוא פתור. מה דין אדם שעל רכב מחברו? והרכב ניזוק בתאונת דרכים לגמרי שלא באשמת השואל. הוא חנה, מישהו נכנס בו. האם זה מי שמח מסמלוכה? אז לא נכנס לכל הסוגיה ועל כל הפורמה של ביטוח. אין ביטוח. האם השואל חייב מדין עצם או שמה מי שמח מסמלוכה? עמים חסיסות מניח בפשטות בכמה תשובות מי שמח מסמלוכה ופתור. לכאורה, זה תלוי במחלוקת בין הראש והרמה. כי הנהג הפוגע כמו שודד, כמו חיה, יכול לפגוע בכל מקום, אין זיקה ישירה בין העבודה, המלאכה וההפסד. זה לא כמו חתול ועכברים. החתול מת תוך כדי שירות. כן? הוא עשה את עבודתו בלאמנות ולא הצליח לו. העכברים היו חזקים ממנו. הוא שכל יותר מדי. הוא לא אמור לשמור דיאטה. מה אפשר לעשות? זה מי שמח מסמלוכה. שם יש זיקה בין המלוכה והאסון שפקד את החתול. אבל כאן, אבל, לפי הרמב"ן, ודאי שאין פטור מי שמח מסמלוכה, כי אין שום פשיעה מצד המשיל. ולפי הרמב"ן, הכל תלוי בפשיעה מצד המשיל. אבל לפי הרשב"א, מי שמח מסמלוכה. בדרך שאנחנו הסברנו את הרמב״ם, מי שמח מסמלוכה. אלא שהראש אומר, לא, אין זיקה. פה יכול להיות שאפילו לפי הרמה הוא יהיה חייב. כי איך הבסיס יוסף מסביר את הרמה? יש זיקה בין הגניבה והמלאכה. כי אילולי הוצאת את החוץ לעיר, גנבים לא היו באים וחיות לא היו באים. אבל תאונות דרכים יש בכל מקום. בכל מקום. ולכן יכול להיות כאן, אפילו לפי הרמה, יש לחייב, ולא לפתור מחמת, מי שמח מסמלוכה. כי כאן אין כל זיקה, זה כמו פגיעת ברק. אם אכן הוא לא היה חייב, כל הקשר בין התאונה ובין השואל, זה רק מיקום. זה כמו מכת ברק. לא קשור בכלל, אין זיקה בין העבודה ובין התאונה, ולכן אני נוטה יותר לומר, כאן חייב לכולם. מלבד, לא, אפילו לרמב"ם, אין פשיעה משהו, ואין קשר וזיקה בין המלוכר ובין המוות, ולכן כאן זה כמו שער בעצם, הוא חייב ואין פטור מסומך מלוכר. שאלה שלישית, תשוב הסמרה של לוי חושמש בסמנון, היי. ועם הרש הלוי אנחנו מגיעים לפולמוס שאני רוצה לדון בו בארבעה מקורות שונים. פלוני שאל מאלמוני מנורה כדי לקלוט את המנורה בחופת ביתו. והמנורה הייתה כבדה במיוחד, הקורה נשברה, המנורה נפלה והתרסקה. צריך לשלם או לא? פוסק מרש הלוי, מי שמח מסמרוך והוא פטור מלישון. ואפילו לדעת הרמב"ן שכל הפטור זה מחמת פשיעה סמאשיל, גם פה יש פשיעה מצד המשל. המשל ידע שהמנורה כבדה במיוחד, הוא היה אמור להתרות בשואל, תבדוק שיהיה לך קורה חזקה ובריאה, ואחרת אל תתלה את המנורה. ומשום כך פוסק מנשלי ששואל פטור מלשלם, כי מייסו מחמס מלוכה, ואפילו לשם משל סרמב"ן יש כאן פשיעה מצד המשהו. תשובס יהודי יאלו, חוי שמשפות סמלם את בייס. מי יודע מי זה תשובס יהודי יאלו? לא. גם אני חשבתי רבי יהודס. כן? זה היהודי יאלו המפורסם, הידוע. אבל מתברר שיש יהודי יאלו. חיפשתי את זה בכל אור ואברך מצב אחד התוכנות. יש יהודי יאלו עם א', יהודו. הרב יהודה קובו שהיה רב בסלוניקי לפני 120 שנה. והוא גם דן בסיפור של חתול ועכברים. קצת יותר מעניין מהסיפור הראשון של החתול ועכברים. לפלוני היה מכת עכברים בבית. הוא שאל חתול? לא. היה לו מכת עכברים בבית. והוא שאל מלכודת עכברים מחברו. הוא שם גבינה במלכודת. לא לקח בחשבון שיש לו גם חתול בבית, וגם חתולים אוהבים גבינה. אז זימן שחורים ומצא לבנים. אז במקום ללכוד את האחברים, הוא לקח את החתול. והחתול מאוד התרגש, הוא לא ציפה להפתעות כאלה, וכדי להשתחרר הוא ריסק את המלכודת. השאלה נשאלה, האם הוא צריך לשלם את המלכודת שנשברה, שואל חייב יונצן. פוסק תשובס יהודי יאללה, באופן מאוד מפתיע לדעתי, שזה מי שמח מסמלוכה והוא פטור. כי יש כאן פשיעה מסוימת מצד המשהו. היה צריך לומר לו שיש לו חתול שישמור. אף על פי שגם השואל פשע, הוא רוצה להוכיח ממהרש הלוי עם המנורה הכבדה. שכאשר יש פשיעה סמאשיל, גם אם גם מצד השואל יש פשיעה, אף על פי כן יש פטור מי סמך מסמלוך. ואני עומד משתומם, מה? בפושעיה יש פטור מי סמך מסמלוך, מעולם לא שמענו. מי סמך מסמלוך זה דין בוינסם, אף על פי ששואל חיה בוינס, אבל לא בוינס, שהיא תוצאה ממלאכתו, אבל הפושעיה פטור במי סמך מסמלוך ויעלה על הדעת. הלא הלכה פשוטה, וכך מפורש בסעיף הראשון במחה בסמישין מן, שהם פטור מי סמך מסמלוך, אלא אם השואל השתמש בבהמה בדרך מקובלת וסבירה, אבל אם הוא הביט את הבהמה יותר מדי, אז ודאי שהם פטור מי סמך מסמלוך. כשהשואל פושע, הוא לא נפטר על ידי פשיעה סמאשיל, זה לא עושה דפשיט. חוץ מזה, אני לא חושב שהמאשיל פה פשע. הוא לא אמור להניח שהשואל כזה אידיוט, יש לו חתול בבית, הוא שם גבינה במלכודת. מה? הוא היה אמור לקחת בחשבון שחתולים אוהבים גבינה לא פחות מהגברים. ויש פשיעה גמורה מצד השואל, ולכן מלסי דפשיטה, שהוא חייב לשלם, ואי פטור מי שמח מסמלוך, וזה מחזיר אותנו אם כן למרש הלוי. גם השואל היה אמור לדעת שהמנורה כבדה. ואם הוא פשע, אז מה בכך שהמש, מה שלא יקרה בו? צורך לא עימה, כך אני חושב, צורך לא עימה. שהמשיל היה רגיל להשאיל מנורות, ולכן הוא אמור לדעת שמנורה זו כבדה במיוחד והיא צריכה תמיכה מיוחדת. השואל לא רגיל לזה, הוא איש שלא מתעסק עם מנורות. ולכן המעשיר, כאשר אתה משאיר חפץ, אתה אמור גם להדריך את השואל כיצד משתמשים בו. ולכן בנידון הזה האחריות רובצת על המעשיר, והשואל שלא רגיל לכך לא אמור היה לדעת. כך צריך לפרש למה השואל. אבל מכאן להגיע למסקנה שהשואל שפשע פתוח במי סמך מסמלוקה לא יעלה על אדם. ומשום כך תמי אני גם על השאר המלך. השאר המלך לא היה סתם אחד מאחרוינו. השאר המלך הוא מגדוי לאחרוינו ממש, לפני יותר מ-300 שנה. פרק ז' מלך הסחוי ברמזק, יש שאלה מעניינת בשאר המלך. אישה שאלה מעט ראותה כדרה בשרית, ומחמת שכחה היא בחשה בכף חלבי בתוך כדרה בשרית, והיה זה כלי חרס שאי אפשר להכשיר. האם היא צריכה לשלם או לא? אומר שער המלך, מצד דיני שוימרים, מי שמח מסמלוך הפתור. ואני תמיה, הלא ברור שזה פשיר. בנוי ססרון אמורות להיות זהירות, לא לחבוש בכף חלבי, בסיר בשרי, כאשר האוכל בשרי. זה נכון, שער המלך כותב שזה מצוי. גם הפשיעה מצויה. אבל העובדה שזה מצוי לא אומר שאין כאן פשיעה. איך נאמר שאין כאן פשיעה כאשר בוחשים במאכל בשרי, בכף חלבי? ומכיוון שוודאי שיש כאן פשיעה, לא יתכן פטור של מי שמח מסמלוך. אז נשאלתי לפני זמן לא רב שאלה מודרנית, שלא מצאתי לא בשער המלך ולא בנוי דביהודה ולא בצלם סויפר. אברך שאל מחשב מחברו, והכניס פה דיסק און קי. איך אומרים את זה? בלשון קודש? לא יודע. ומתברר שהדיסק היה נגוע בווירוס, והאנטיווירוס של המחשב לא היה מעודכן ונהרסו קבצים. אומר המאשר, אתה צריך לשלם, על אז 1,200 שקל לשחזר את הקבצים. אומר השויו, לא ידעתי שאין לך אנטיווירוס, וגם לא ידעתי שהדיסק שלי נגוע, מי שמח מסמלוך הפטור. שאלה מעניינת. נטיית ליבי, אחרי מחקר שעשיתי, כי אני לא בדיוק מומחה בענייני מחשבים, אני חושב שהאחריות רובצת על השואל ולא על המשיב. הרי אנטיווירוס, אם אתה לא מעדכן אותו, חדשים לבקרים, לעולם אי אפשר לדעת אם יש הגנה מושלמת. מי שמכניס דיסק שלו למחשב של זולתו, האחריות רובצת עליו לוודא שהדיסק שלו נקי מכל פגם ולא להרוס את המחשב של זולתך. ולכן אני הייתי סבור וכך פסקתי שהאחריות של התיקון רובצת עליו, ואין כאן פטור של מייסו מחמס מלוך. בתשובס הר הקרמל סימן ת' יש שאלה מעניינת. אדם שהשאיל ספר לחברו, ובאותו מקום נדרשו בני אדם לשלם מס על כל ספר שברשותה, וכששילמת את המס קיבלת חותם בספר שמאשר של הספר הזה שילמו מס. פלוני השאיל לחברו ספר בלתי חתום, לא שילמו מס. השואל לוקח את הספר לבית המדרש, ושם הוא יושב ולומד. מגיע פקח, בודק את הספר, לא חתום, החרים את הספר. אומר המשאיל, אתה צריך לשלם, כי ספר לא חתום, לומדים בצנעה, בבית. למה לקחת את זה למקום שהערבים מצויים בו, ויש פקחים? אומר השואל, לא שמתי לב שאין חותם. האם זה פטור או חייב? פוסק הר הקרמל, מי שמח מסמלוכה, והוא פטור. לא מבעיה לשיטת הרשב"א, גם לשיטת הרמב"ן. אתה ידעת שלא שילמת, אתה ידעת שאין חותם בספר, אתה היית צריך לומר לי, אל תיקח את זה לרשות הרבים, אל תיקח את זה לבית המדרש. אומר המאשר, אבל גם אתה יכולת לשים לב שאין בו חותם. פוסק הר הקרמל, ואני חושב בצדק, בנידון הזה, ברור שהמשהו עליו רובצת אחריות. כי סתום את המילסה, מי ששואל ספר, זכאי ללמוד בו בכל מקום, בפרט במקום שאנשים לומדים תוירו. הוא לקח את זה לבית המדרש ושם הוא למד בו. המשאיל שידע שהספר לא חתום, והוא חשש אולי פקחים ימצאו ויחימו, הוא היה אמור לבקש מן השואל ולידע אותו ולדרוש ממנו שלא יוציא את הספר לרשות הרבים. וכך אנחנו מוצאים שאלות רבות בתחום הזה של מייסם אחמס מלוכו, ובכל אחת מהשאלות האלה יש לדון ולפרפר לפי שלושת הדרכים העיקריות שאמרנו בתחילת השיעור, הרמב״ם, הרשב"א והרמב״ם. לפי הרמב״ם יש מרכיב נוסף ומחודש שמייסם אחמס מלוכו זה רק תוך כדי מלאכתו ולא אחר כך או לפני כן, וכל השאלות שהצגנו בדברי הפוסקים הראשונים והאחרונים מדובר כאשר ההפסד נגרם תוך כדי המלאכה, אלא שפלפלנו לדברי הרמב״ן והרש. האם הפטור הזה נובע אך ורק מחמת פשיעת המשיל, או אפילו כשאין פשיעה מצד המשיל? רק נזכיר שאלה אחת נוספת ששכחתי להזכיר לפי סדר הדורות, לפי הסדר הכרונולוגי. הפויסקים מביאים דיון שאנחנו מוצאים בתחום הסדשן. עיר מסוימת הייתה מאוימת על ידי אויבים שאיימו לתקוף את העיר, והם שאלו ממדינה שכנה או מעיר שכנה כלי נשק, כלי זית. ניסו להגן על העיר, הפסידו בקרב, והאויבים שללו את כלי הנשק, החרימו ולקחו את כלי הנשק. האם הם צריכים לפצות את המשאילים ולשלם תמורת כלי הנשק? תומס הדשן אומר, מייסם אחמס מלוכו. הכלים האלה נשדדו ונלקחו תוך כדי הקרב או בעקבות הקרב, ולכן זה מייסם אחמס מלוכו. השח חולק על תומס הדשן, והשח ורבים אחרים מתבססים על הרמב״ן. פשיעה סמשו היא שפותרת את השואל, אבל כאן כלי הנשק היו תקינים, לא נשברו המגינים והחניתות תוך כדי קרב, אלה שהלוחמים לא עמדו במשימה, אבל כלי הנשק היו תקינים בהחלט, ולכן אין כפשיעה מצד המשיל, ומשום כך אין פטור של מייסם אחמס מלוכו. אז לא ספרתי כמה שאלות עלינו על שולחן מלוכים, בערך 10, פחות או יותר, ובכל אחת מהשאלות האלה חזרנו לדון לפי דברי הראשונים בשורש הפטור של מייסם אחמס מלוכו. השבוע אנחנו קוראים את פרשת משפטים, אחד משתי הפרשיות בחומש שמואל שעניינם קבלת התורה. בפעמים רבות הסברתי, הרמב״ם אומר שספר שמואל כל כולו ספר הגולוס והגאולו, אף על פי שבספר הזה יש 11 פרשיות ורק 4 מתוכם עוסקים בגולוס מצרים וגאולתה. בפרשת בשלח כבר עמדנו על הים ואמרנו שיר את הים, ואף על פי כן כותב הרמב״ם שכל הספר כולו מתחילתו ויד סופו קרוי ספר הגולוס והגאולו. כי גאולה זה לא רק עניין של חופש הפרט וחירות לאומית, וגאולה זה לא רק עניין של גיאוגרפי, אם אנחנו בארץ זו או אחרת. אין כלל ישראל נחשב גאול עד אשר אל מעלה זרויסום ישובון, ולכן כל עוד לא קיבלו תוירו וכל עוד לא זכו לשלוש השכינו, עדיין לא נשלמה הגאולה, ולכן ספר שמואל כל כולו. לא רק 4 פרשיות הראשונות, גם עשר משפטים שעוסקים, קבלת התורה והמצווה, תרומת צו ותיסו ויתר פקודי, עוסקים בשלוש השכינו וקומס המשכן. כל הספר הוא ספר הגאולה והגאולה. ובפרשת משפטים אנחנו קוראים את הפסוק כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בשור שהקדימו יסור נעשה לנשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מגיל הרע זה לבון אלושן שמלאך השור משתמשים בו. בקריאת ים סוף התעלה העם כולו למעלתם של נביאי ישראל, רוסו שפכו על הים אשר הרואי יחזקאל וכל הנביאים, ומעמד הר סיני נשגב מזאת, התעלו למעלתם של מלאכי העליון, של מלאכי השורס. מה היה כל כך נשגב וכל כך מיוחד? כאשר בני ישראל הקדימו נעשה לנשמע, והקדוש ברוך הוא אומר, זה שיחם ושיגם של מלאכי השורש שנאמר, כבוי לקויך, אוי זה דבורוי, לשמוע בקויר דבורוי. קודם אוי זה דבורוי, רק אחר כך לשמוע בקול דבורוי. הרבה פעמים הסברנו בעבר, שמעמד הרסיר היה מעמד של קבולס אבוס, וכך הסברתי מה שהתויסס שואלים בשבס פי זיין. תויסס שואלים שחזל סותרים את דברי עצמם באותה סוגיה, באותו דף. מצד אחד חזל מפליגים בגודל הממד של הדומס נעשה לנשמע, ומאידך הם אמרו כופו להם הרקי גיגס. הרקי גיגס משמע שבאונס ותוך כדי כפייה קיבלו תויר. הקדימו נעשה לנשמע משמע שכך עשו מאהבה ובטוב לאיבה. תויסס מתרצים שהקודש ברוך הוא חשש כביוכל. אולי כשירו את האיש הגדול יחזרו בהם, ומשוכח כופו עליהם הרקי גיגס. ואני אמרתי מה שלי ליומר. קודש ברוך הוא רוצה להציע להם את התוירו. ודאי שיאמרו כן. כל יום קיבלו פריבילגיות חדשים, צ'ופרים חדשים. כל יום לחמניות טריות. מן, ארוחה בשרית כל יום, סלב, מים מינרליים כמה שצריך. בערו של מרים, היה איתה. הכל ממוזג. עמודי ענן ועמוד אש, סמלוס כולה בולסום הלכו, רג לכו לא בצייקו. אז הקודש ברוך יובר כדלך, יש לי עוד משהו להציע, באופן אינסטינקטיבי יאמרו כן. הקודש ברוך הוא רוצה לומר עליו, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב ילדים, אני לא רוצה שתיתו. מה שאני מציע עכשיו זה לא עוד שופר, זה לא עוד פריבילגיה. מה שאני מציע עכשיו זה עבדוס. עבדוס קשה מנסות. תריאג מצס. לעולם לא תהיו עוד בני חורים. התורה שאני מציע עכשיו יכתיב מחשוב דיבור מייס. לא רק תהיו עבדים לעבוד את הקודש ברוך הוא. אפילו לחשוב, לא יהיה לכם מותר לחשוב מה שאתם רוצים. התורה הזאת דורשת מחשוב דיבור ומייס. שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביום. שין סמכי ושין נמדלת ימים בשנה. לא יסרור אני לא יסרור לכם, אבדוס אני לא יסרור לכם. מה הסמל האבדוס? כתוב ביבו מסלף ממהי. כאשר מטבילים עבד לאבדוס, בהד הדדו לרשי ממאיה אמת לזול תדתונה הרשי. כאשר מטבילים עבד לאבדוס, מה מסמר שטבילה זו טבילת עבדות? כשהעבד מוציא את ראשו מן המים, שמים כלי על ראשו. כלי הפוך על ראש העבד, וזה מסמל עבדות. לא בכדי אמרו חזל כופו להם ארכי גיגית. זה היה כלי קולקטיבי על ראש העם כולו, וזה הסמל של עבדות. ויאפר פי כן הקדימו נעשה לנשמע. זה גודל המעמד של הקדומס נעשה לנשמע. הלא אמרו חזל במשנה במסכת גיטין, זוכן ליודם שלו יבפונו. סחוסי לעבד שייצא מתחס יד רבו לחרס. כל עבד שואף לחירות. לא כך אנחנו עבדים שמחים. לא רצינו להיות בני חורים. שמחנו להשתחרר מגולו של פרוי. אין אנחנו חפיצים להיות עבדינו וכנצר. אבל בשמחה ובטוב לבב אנחנו קיבלנו על עצמנו להיות עבדי השם. ביודם ובהבינם שמדובר בארץ. פתאום חשכו המאורות. הסתכלו כלפי מעלה, ראו קלימי על ראשם, גיגית. הבינו שמדובר באבדוס, ואף על פי כן הקדימו נעשה למישהו. זה המעלה של מוישה רבינו. ישמח מוישה במתנס חלקי, כי עבד נמון קורוס. אז שמעתי פעם הלב שמחה, וסיפרתי את זה הרבה הרבה פעמים. שמעתי פעם הלב שמחה, שהוא שמע מאביו הגדול האמרי אמס. והאמרי אמס סיפר, שפעם עשרה סמס, בתש, בחג הסוכה סמר, ומזוטונו השם כמפוילת דגרס לזכר. כאשר אומרים בהר אלונו השם, אפשר להסיק את הדברים המסגבים ביותר. וסיפר האמרי אמס שהיה ויכוח בין זקני החסידים, האם הוא התכוון לאונו השם השיונו, או אונו השם הצליחו. ולמחרת בבוקר, כשאמרו הלל, וחזן אמרונו שמשיונו, 50% של הציבור זעק במלוא ראותה, אבונו שמשיונו, אונו שמסליחנו ושאר צעקו. ואמר עם רמז, ואני הבנתי שהוא התכוון, ואונו השם כי אני אעבדך. לא אונו השם משיונו, אבל לא אונו השם מסליחנו. אונו השם כי אני אעבדך. אבל סתם ולא פירש. מה כל כך מסגב? למה דווקא? איך עם רמז הבין שהוא התכוון, לא אונו השם כי אני אעבדך? ולא אונו אונו השם משיונו, ואונו השם מצליחו. אז מכאן ואילך הפירוש שלי. בכל הרמב״ם אנחנו מוצאים רק פעמיים. בכל המשנתו ערב, הגדרה של שמחו יסירו. הרבה פעמים אמרתי את זה, ותמיד דפק לי הלב. עד שלפני כמה שנים אמרתי שבכל הרמב״ם מוצאים רק פעמיים שמחו יסירו, אחרי שיעור מישהו ניגש אליי עם איזה מכשיר קטן בידו, לא יודע בדיוק מה זה היה. הוא אמר לי שהוא בדק, ואני סודד, בכל הרמב״ם כתוב רק פעמיים שמחו יסר. איפה? סופל חסרו לב, כותב הרמב״ם, אף על פי שכל המועדים מצווה לסמוך בהם. בימי החג, בחג הסוכס, הייתה שם שמחו יסר. השמחה שהיה בחג הסוכס לא היה באף אחד מן החגים. איפה עוד? פרק ג' מהלכס חנוכה. אין לו אמרם הלל, בראש השונה ביום הכיפורים, לפי שאין אלו ימים של שמחו יסירו. הרי שההלל אומרים בשמחי יסירו, וחג הסוק השמחי יסירו. אז תחשבו על זה. עומד יהודי בחג הסוקויס, ואומר בהלל, שמחי יסירו, מתוך שמחי יסירו, אונו השם כי אני אבדך. הוא כל כך שמח באבדוס, שמחי יסר, מתוך שמחי יסר, לא בכדי, אמר הספסמס, זה הדבר הנשגר ביותר. זה מחזיר אותנו למעמד הר סיני, למעמד של הגימונס, על הנשמה בשעה שקוף עליהם הגגיז. אין דבר נשגר יותר משמחס הארץ. אז עוד תוספת קטנה. אונו השם אישי אונו, הצליח אונו, כתוב א' נון א'. אונו השם כי אני אבדכו, זה לא אותה מילה, זה א' נון ה'. מה בין זה לזה? מסביר הרד"ק על הפרק הזה בתהילים. אונו עם א' זה בקשה, אונו עם ה' זה תודה, זה הודיה. עומד יהודי בשמחי יסירו, מתוך שמחי יסירו, ואומר עבד אנוכי, ולא כדרכם של עבדים. עבדים כל הזמן מבקשים, תן לי אוכל, תן לי כסות, תן לי זה, תן לי זה, כי טוב לו ימו. והיהודי אומר, רבו אני שלא אלם, אני לא מבקש דבר, אני מודה לך. על מה אתה מודה לי? שאני זוכר לשרת אותך. אני מודה לך שנתת לי להיות עבד. זה שמחה סעבדוס שאין נשגב ממנה. ולכן אמר הספסמס, ומזאת אונו השם, אז אפשר להשיג את הדברים הגדולים ביותר, והאמר אמס הבין מה הכוונה. לא כאשר אנחנו באים לבקש מהקודש ברוך הוא, אלא כאשר אנחנו מודים לו שזכינו. שזכינו לעמוד בהר סיני, שזכינו לקבל אור מלכות השמיים ביבו, שזכינו להיות עבדים מתוך שמחו יסר. זה הגלוס של הקדים ונעשה לנשמה. יהודי צריך לשמוח בכל רגע מימות חייו. לא רק כשטוב לו, גם בצער לו. אנו צריכים לשמוח שיהודים אנחנו, שאנחנו אב אבודו של הקודש בו, שמכל המיליארדים של האנשים שמתהלכים על פני הארץ, רק קומץ קטן, רק אנחנו זכינו להיות רואי פני המלך, שזכינו לעובדי ולשורסי, שזכינו להקדים נעשה לנשמה, וירוצה, ירוצה שיהיה חלקנו המועים. הם העבדים השמחים של הקודש ברוך שנזכה לקבל עול מלכות שמיים ביהבו ושנזכה לשמחה גדול של כל ישראל כאשר עין בעין יראו משוב השם ציון ונזכה שוב לקבל עול מלכות שמיים כי יוזה אפריך על כל העמים לקרוי בשם השם ולעבדו ישך המחות בביאס כל צדק במהירו ביומנו ובאומנו.